אוקיי, סיימנו את המסע בעקבות הבחירה החופשית, ואני רוצה להיכנס עכשיו לעוד מסע. עוד פעם, לא יודע כמה ארוך הוא יהיה, אבל זה תלוי מה לכלול בו, אבל אני רוצה קצת לדבר על אמונה. המושג הזה, אמונה, נדמה לי ש... הוא מצד אחד מאוד מאוד יסודי, אבל מצד שני לא תמיד מובן נכון, לדעתי לפחות. ויותר מזה, אני חושב שחוסר ההבנה שלו, שבו, נובע מזה שאנשים לא ממש תורכים להבהיר לעצמם את משמעותו. אז אנשים חשים אמונה או חושבים שהם מאמינים, אבל לא מגדירים לעצמם היטב במה בדיוק מדובר, מה המשמעות של הדבר הזה, מה ההבדל בין מאמין ולא מאמין, מה פשר העניין הזה. אז אני רוצה קצת לגעת במושג הזה, ואחרי זה קצת לדבר גם על משמעויותיו, מה ביחס למי שלא מאמין, איך אמורים להתייחס אליו, מה, כן, זה כבר השלכות שיבואו אחר כך. יש אחד הסימפטומים שכל פעם אני שומע את זה מחדש וקופצים לי, זה ההבחנה שעושים בין אמונה ב' לאמונה ש'. כן, אני יכול להאמין ש' משהו, אני יכול להאמין ב' משהו. והטענה היא שיש הבדל, זה משום מה נורא פופולרי, אני לא זוכר מי היה הראשון שהתחיל עם העניין הזה, בעיניי זה שטות גמורה, אבל מה זה שטות גמורה? זה משחק מילים חביב שלא אומר כלום. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה אומר אני מאמין ש, כך וכך, אתה בעצם אומר אני מאמין בעובדה מסוימת, אבל אני מאמין שזה נכון. כשאתה אומר אני מאמין ב, אתה בעצם אומר אני שם את מבטחי במישהו או במשהו. אני נותן בו אמון, אוקיי? זה לא במובן של... להאמין באיזושהי טענת עובדה. לכן זה שיש פה משחק מילים חביב שתולים בו כל מיני, לא יודע מה, רעיונות גדולים שלהאמין בקדוש ברוך הוא באופן אינטלקטואלי, פילוסופי, זה לא אומר שום דבר, כל עוד אתה גם לא מאמין ב, ולא רק מאמין שאתה נותן בו את מבטחך. אני גם לא מסכים לזה, אבל אפילו אם נגיד שזה היה נכון, משחק המילים לא אומר את זה, משחק מילים זאת אילוסטרציה. לכן, זה דוגמה למשל, לשיעורים שלמים שאתה יכול לשמוע על הדברים האלה שבעצם לא אומרים שום דבר. אני נזכרתי שהתחלתי לחשוב על השיעורים האלה, אז בדיוק קפץ לי, אתם מכירים, הזקנים שמאיתנו ודאי זוכרים את המחזמר שיער, או הסרט, הם הר. אבא שלי פעם אמר שהמחזמר שיער זה הצגה שבה היחידי שהיה לבוש היה במאי. זה היה חביב עליו במיוחד. בכל אופן, אחד השירים שם, כן, זה Manchester, England, England, אז הוא אומר, I believe in God, and I believe that God believes in Claude. קלוד זה אחד הגיבורים של הסרט או של המחזמר, והבליב פה נדמה לי, אפשר לפרש אותו בשתי צורות. זאת אומרת, אני מאמין, נותן בו אמון, או אני מאמין, אני חושב שהוא קיים. שני דברים שונים. למרות שבאנגלית זה לא אותה מילה. באנגלית זה שתי מילים שונות. בכל אופן, נחזור לענייננו, זה סתם אנקדוטה. אז הטענה היא שצריך לברר את המושג הזה בעצם אמונה, או את המצב אמונה, ועוד פעם יש פה שני דברים, המושג אמונה או האמירה אני מאמין, משקפת איזשהו מצב נפשי, תודעתי, הכרתי, ואני כמובן כשאני מנסה לברר את משמעות המשפט או המונח, אני מנסה גם לברר את משמעותו של המצב, כן, מה זה נקרא להיות במצב של אמונה. יש, אני חושב שפתיח טוב לעניין הזה, גם כן פעם עשיתי את זה כבר באחד הסדרות הקודמות, נמצא, יש ספר של סי.אס. לואיס, כן, זה שכתב את נרניה, והוא כתב ספר, היה איש מאוד מעניין, גם הוגה דעות, חוץ מסופר ילדים, והוא כתב ספר שנקרא ביטול האדם, בתרגום לעברית, ותורגם בהוצאת שלם, והתת כותרת שלו זה הרהורים על חינוך בדגש על הוראת ספרות, בכיתות י' א' י' ב'. כמובן לא קשור להוראת ספרות ולא ממש לחינוך, אבל הוא משתמש בספר לימוד לספרות כנקודת מוצא לדיון שלו, והקטע הזה הוא מאוד מעניין. הוא אומר ככה, אני אקרא לכם כמה קטעים נבחרים מתחילת הספר. מסופקני אם אנחנו נותנים את דעתנו די הצורך על חשיבותם של ספרי לימוד בסיסיים. לכן בחרתי כנקודת המוצא להרצאות האלה ספרון להוצאת ספרות המיועד לבנים ובנות בכיתה י' א' י' ב'. איני סבור שלמחברי הספר האמור, זה שניים במספר, הייתה כוונה להזיק, ועליי להודות להם או למוציא לאור שלהם על ששלחו לי עותק ממנו חינם אין כסף. עם זה אין לי אפילו מילה אחת טובה לומר בשבחם. זאת אומרת, הספר על הפנים. אז הוא מכנה אותם בשמות בדויים, לא משנה כדי לא להסגיר מיהם, אבל זה ספרים אמיתיים, כן? זה ספרים שבאמת היו. ואז הוא אומר ככה, בפרק השני בספרם, מביאים, קורא להם גאיוס וטיטיוס, לא משנה, מביאים גאיוס וטיטיוס את הסיפור הידוע על קולריץ', ליד מפל המים. בוודאי תזכרו שבמקום נכחו שני תיירים, כן? קולריץ' מתאר סיטואציה ששני תיירים מגיעים ליד מפל מים. שאחד מהם קרא למפל מסגב, ואחרת קינתה אותו יפה. ושקולריג', המחבר של הספר, בינו לבינו, קיבל את הדעה הראשונה, ודחה את השנייה בשעת נפש. כאילו הראשון שאמר שזה מסגב, צדק. השנייה שאמר שזה יפה, טעתה. זאת אומרת, הוא מסכים עם הראשון. וזו פרשנותם של גאיוס וטיטיוס, כן, שני המחברים האלה של ספר הלימוד וספרות, מביאים את הקטע הזה מקולריג', ועכשיו הם כותבים עליו את הדברים הבאים. כשאמר, האיש הזה נשגב, נראה שהוא אומר משהו על המפל. לאמיתו של דבר, לא על המפל דיבר, אלא על רגשותיו שלו עצמו. כן, כשאני אומר שהמפל, המראה הזה נשגב, אז הם אומרים שם, המחברים, נראה לכאורה שאני אומר משהו על המראה, או על המפל, כן, על מה שאני רואה. אבל האמת, שכל מה שאמרתי, זה אמרתי משהו עליי עצמי, שאני מרגיש תחושות סגב מול התמונה הזאת. אני אעשה פה מיוט רגע. אז הטענה עליי ולא על הסיטואציה שאותה אני רואה. או בקיצור, רגע, בעצם אמר האיש, יש לי רגשות הקשורים בתודעתי במילה נשגב. או בקיצור, יש לי רגשות נשגבים. הנה ככן, מספר רב של שאלות עמוקות באות כאן על פתרונן בתמציתיות רבה. עכשיו זה כבר לואיס מדבר. כן, אז זה מה שכתבו שני המחברים שם. אולם המחברים עדיין לא סיימו לומר את דברם. הם מוסיפים, עכשיו זה ציטוט מדבריהם, הבלבול הזה נוכח כל הזמן בשפה, כפי שאנו משתמשים בה. נדמה לנו שאנחנו אומרים משהו חשוב ביותר על משהו אחר, ולאמיתו של דבר, אנו אומרים רק משהו על הרגשות שלנו. ואת הטענות,
הרב, לא שומעים.
מה?
לא שומעים.
לא שומעים כי עצרתי רגע.
אוקיי.
זאת אומרת, הטענה בעצם שאומרים שני המחברים האלה, זה שהרבה מאוד פעמים אנחנו אומרים משהו על סיטואציה, על אדם, על מצב, ונדמה לנו שאנחנו מדברים על העולם עצמו, אבל בעצם האמירה הזאת היא אמירה עלינו עצמנו. כן? כשאני אומר, הדבר הזה הוא נשגב, פירוש הדבר, יש בתוכי מקננים, המתעוררים בתוכי רגשות נשגבים. למראה הדבר. ואז למעשה לא אמרתי שום דבר על הדבר, אמרתי מה זה מעורר אצלי. אז במובן הזה, כאשר מישהו אומר זה נשגב, ומישהו אחר אומר זה יפה, או מישהי אחרת אומרת שזה יפה, כמו בספר של קולריץ', בתיאור של קולריץ', בעצם אין להם שום ויכוח. כי כשאני אומר שזה נשגב, אני בעצם מדבר על הרגשות שמקננים בתוכי, וכשהיא אומרת שזה יפה, היא מדברת על הרגשות שנמצאים בתוכה. וכיוון שכך, זה בכלל, כיוון שזה לא טענה על הסיטואציה, אלא טענה עליי, אז אין לי בכלל ויכוח איתה. היא יש לה רגשות כאלה, כי היא בנויה כך, או זה יחסה לסיטואציה, ויחסי שלי לסיטואציה הוא אחר. במובן הזה, אין פה בכלל ויכוח. עכשיו, הוא ממשיך פה ומדבר על המשמעות של הדברים האלה, ובעצם מה שהוא רוצה לטעון, שזה הבל, הטענה הזאת. זה נשמע על פניו, לכאורה, ברור מאליו שזה נכון. אבל במחשבה שנייה, זה לא יכול להיות נכון. זה טענה לא נכונה. ואחרי זה הוא מדבר על עד כמה מזיק שמכניסים את זה בשיעור ספרות לכיתה י' א' י' ב', זה החבר'ה שלא נמצאים בפיזיקלית, הם עוד לומדים ספרות בי' א' י' ב', אז מכניסים את זה לשיעור ספרות בכיתה י' א' י' ב', כשבעצם מכניסים לבן אדם תפיסת עולם שלמה דרך שיעור דיסציפלינרי, כי הם עוסקים בהוראת ספרות, לכאורה איזשהו תחום, מלמדים תחום מסוים, איזשהו תחום דעת מסוים או משהו כזה, ובעצם דרך זה מכניסים לבן אדם תפיסת עולם שלמה, ולדעתו וגם לדעתי, שגויה לגמרי. והרבה פעמים דברים כאלה נכנסים כבדרך אגב, כשעוסקים בכלל בדברים אחרים. עכשיו, מה בעצם עומד מאחורי זה? כשאני אומר שהמפל מסוים הוא נשגב, למה אני אומר לאותה אחת שנמצאת שם איתי שאני חושב שזה נשגב? ולמה היא אחרי זה אומרת, לא, אני לא חושב שזה נשגב, זה יפה. זה לא נשגב, כן, זה נשגב זה משהו הרבה יותר חזק. היא באה לספר, אני מספר לה על חוויה, על רגש שנמצא בתוכי, והיא מספרת לי בתמורת זאת על רגש שנמצא בתוכה. באותה מידה יכולתי לספר לה שאתמול בערב הייתי עצוב. ואז היא הייתה עונה לי, כן, אבל אני לפני שנתיים פחדתי. אתם מבינים שזה לא, שיח מהסוג הזה. שני הצדדים שמעורבים בשיח הזה, מרגישים שיש להם איזשהו ויכוח. הם מדברים על משהו, אני אומר שזה נשגב, והיא רק, היא אומרת שזה רק יפה, זה לא נשגב. יש לנו איזשהו ויכוח. אבל מצד שני, נשגב או יפה, זה באמת בסך הכל אמירות עלינו, לא על המציאות עצמה. אז איך ליישב את הדיסוננס הזה, כן? איך להבין את המצב הזה? נדמה לי שהתפיסה שעומדת מאחורי זה, התפיסה שעומדת מאחורי זה בעצם, למה אנחנו מבינים שיש לנו ויכוח, אם אני אומר נשגב והיא אומרת יפה, כי אני כן טוען משהו על המפל. אני טוען שהמפל הזה הוא כל כך מרשים, עד שכל אדם סביר שרואה אותו צריך לחוש תחושות שגב. כשאני משתמש בשפה של נשגב, שהיא לכאורה באמת מתארת רק תחושות שמתעוררות בי, זה בסך הכל צורה שלי לומר משהו על המפל. ואני טוען שהמראה הזה הוא כל כך מרשים, שאדם שמסתכל בו אמור לחוש רגשות שגב. ואם את לא מרגישה את זה, אז פספסת משהו במראה הזה. כנראה שלא ראית אותו נכון, או לא מהזווית הנכונה, או לא התייחסת אליו כמו שצריך, או לא שמת לב. אפשר כן, להביא לזה דוגמאות. אני חושב שאולי אפילו פעם הבאתי את הדוגמה הזאת בהקשר הזה. יש צלם מאוד ידוע בשם אלכס ליבק. היה צלם בעיתון הארץ הרבה שנים, קיבל פרס ישראל. אז על אחד, יש לו ספרי צילומים. על אחד הספרים מופיעה התמונה הידועה של עבודה עברית, שהוא עבר ליד התמונה הזאת של הרצל בכניסה להרצליה, על כביש החוף, ומתחת היו שם פועלים ערבים ששיפצו את המונומנט הזה. והאמת שאחרי זה קראתי שהוא סיפר שזה בעצם חבר שלו עבר שם, והוא אומר, אלכס, אתה חייב לבוא לפה לצלם, סיטואציה מדהימה, חייבים להנציח את זה בתמונה, כי... כן, הרצל שמדבר על עבודה עברית ועל מדינה עברית והכל, מי שמשפץ את המונומנט שלו שם, זה פועלים ערבים. אז וזה מופיע על כריכת הספר שלו, התמונה הזאת, זה נקרא, הכותרת היא עבודה עברית. עכשיו, כשאני רואה את התמונה הזאת, כשראיתי את התמונה הזאת, אז חשבתי לעצמי, אם אני הייתי עובר באותו מקום, באותו רגע, לא הייתי שם על זה אפילו מבט שני. זה לא היה מושך לי את תשומת הלב. אוקיי, ערבים עובדים פה כמו שהם עובדים בעוד הרבה מקומות אחרים, והייתי עובר הלאה. בשביל לשים לב שיש פה משהו ששווה תמונה, כן, שיש לו איזה, שהוא אומר משהו, אתה צריך להיות עם עין אומנותית, כן, עם עין של צלם. אתה עובר ליד סיטואציה, אתה פתאום רואה בה משהו שהאדם הרגיל שאין לו את העין הזאת, יכול לפספס. ואני חושב דרך המשל הזה אני רוצה להגיד שכשאתה אומר על המפל או על המראה הזה שהוא מראה נשגב ומישהו אחר אומר שהוא רק יפה, יש לכם ויכוח. זאת אומרת, הוא לא רואה בסיטואציה או במראה הזה משהו שהוא אמור היה לראות, הוא מפספס את זה, ולכן לא מתעוררות אצלו תחושות השגב. זה לא מתעורר אצלו כי הוא מפספס משהו בסיטואציה, ולכן כשאני אומר נשגב והוא אומר יפה, יש לנו ויכוח, זה כן ויכוח, זה לא רק תיאור סובייקטיבי של רגשות שנמצאים אצלי או אצלו. והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על רגשות שיש בתוכנו, זה נושא אחר שאני לא אכנס אליו כאן, אבל כשאנחנו מדברים על רגשות שנמצאים בתוכנו, הכוונה שלנו זה בעצם לומר משהו על העולם. ואנחנו רוצים דרך הרגשות האלה לבטא שיש משהו בעולם עצמו שאמור לעורר את הרגשות האלה. כן, הרבה פעמים אחרי שנמצאים בתערוכה, במוזיאון, או רואים, אני לא יודע, מסרט, הצגה, משהו כזה, אז אנשים יוצאים ואומרים, זה היה ממש מרגש. אז אתה שואל את עצמך, האם הם רק מדווחים על מה שהם עצמם עברו, כשהם ראו את התערוכה הזאת, או את ההצגה הזאת. אז קודם כל, במובן הישיר, כן, כשאתה אומר, זה היה מרגש, פירושו, אני התרגשתי. זאת אומרת, אני עברתי איזושהי שערה רגשית מסוימת. אבל ברור שאתה לא סתם משתף את האנשים בשערות הרגשיות שמתחוללות בתוכך. אתה משתף אותם בגלל שאתה חושב שאנשים אחרים שיהיו בסיטואציה הזאת, גם הם יעברו את אותו דבר. זה אומר שיש משהו, זה טענה שיש משהו בסיטואציה עצמה, שאמור לעורר את הרגשות האלה. זה לא טענה עליי, זה טענה לסיטואציה. ולכן המינוח או הביטוי הסובייקטיבי שבו אני משתמש, הרגשי שבו אני משתמש, בא לשקף משהו שנמצא במציאות עצמה. ולכן אסור להתבלבל ולראות בזה איזושהי אמירה עליי. תבינו מה ההשלכה של הדברים בהקשר הספרותי אומנותי, זה שלפי שני המחברים האלה שהוא מביא, שלואיס מביא, בעצם הטענה היא שאין באומנות שום דבר מעבר למה שהיא מעוררת בצופה. כן, בדיוק התפיסות הדקונסטרוקציוניסטיות של דרידה ופוסט מודרניות וכולי, שמדברות על זה שבעצם כל מה שאנחנו רואים באומנות זה בסך הכל השאלה מה זה עושה לנו. אין דבר כזה יצירה גדולה או יצירה פחות גדולה או יצירה שלא שווה. כל השאלה זה מה זה עושה לי. זה לא קשור ליצירה עצמה, זה סטייטמנט עליי. עכשיו, אני חושב שבדרך כלל כשאנשים מדברים על יצירות אמנותיות, הם ודאי לא מניחים את ההנחה הזאת. הדקונסטרוקציוניסטים באים לספר לנו שאנחנו טועים, אבל הם לא באמת מתארים את מה שאנחנו חווים. אנחנו חווים שיש יצירות שהן באמת יצירות חשובות יותר וחשובות פחות, עד יצירות מופת. וזה אומר שיש משהו ביצירה עצמה, ביוצר יש יכולת מיוחדת של יוצרים אחרים, אין. זה לא סתם טענה עליי. הבאתי פעם, כן, מי שהבאתי פעם דוגמה לעניין הזה, שאני היכולת הקומפוזיציה שלי היא די מוגבלת, כן, במוזיקה. אני אומר באנדרסטייטמנט. אז תמיד תהיתי למה אנשים חושבים שבח היה גאון מוזיקלי ואני לא כזה גאון מוזיקלי. בסך הכל אני גם יכול לכתוב יצירה מוזיקלית בדיוק כמוהו, ובאופן עקרוני יכול להיות איזשהו סוג של יצור שמבחינתו היצירה המוזיקלית הזאת תהיה היצירה המושלמת. נכון? יש, תחשבו, יש יכולים להיות הרי כל מיני יצורים ותפיסות והכרות ומבנים מוחיים בעולם, והמוזיקה שלי תתאים לאיזשהו סוג של אוזן, לאיזשהו סוג של תפיסה מוזיקלית. מישהו, אם הוא יהיה בנוי בהתאם, יראה בזה את יצירת המופת. אז ההבדל ביני לבין בח הוא לא ביכולת המוזיקלית, אלא שהוא שיחק לו קלף משוגע, הוא בדיוק נפל על אנשים, ואנשים בנויים בצורה כזאת שדווקא המוזיקה שלו נראית להם המוזיקה המושלמת. אילו העולם הזה היה מורכב מחייזרים, אז יכול להיות שהם היו תופסים שהמוזיקה שלי הייתה המוזיקה המושלמת. אז לכן זה לא אומר שבח יותר מוכשר ממני במוזיקה, זה רק אומר שהוא בר מזל. זאת אומרת, הוא נפל על קהל שבעיניו המוזיקה הזאת היא המוזיקה המושלמת, ואני לא, לצערי. זה כמובן שטויות. למה זה שטויות? כי ברור שבח לא נפל על קהל שזה העניין. בח הבין את הקהל ויצר מוזיקה שמתאימה לאותו קהל. זה בדיוק מה שהוא יודע לעשות ואני לא יודע לעשות. זה כמו ההבדל בין לראות חץ למטרה לבין לראות את החץ ואז לסרטט את המטרה. ברור שאם אני קודם יורה את החץ ואז בונה את המטרה כך שהחץ יהיה במרכזה, אני תמיד קולע למרכז המטרה. אבל זה לא מצביע על יכולת. היכולת היא כאשר המטרה קיימת ואני מצליח לקלוע לאמצע. אוקיי? אז בח בעצם מדבר על מאזינים או קבוצה של שומעים שהיא נתונה. ועכשיו הוא בונה את המוזיקה המושלמת מבחינתה. אז זה כישרון. אני כמובן קודם כל יוצר את המוזיקה ואז מחפש את מי זה הכי מושלם מבחינתו, אבל זה לא כישרון, את זה תמיד אפשר למצוא. אז גם בהקשר האומנותי בכלל, יצירה גדולה זה לא יצירה שבמקרה נמצאת בקבוצת אנשים שאליה היא מדברת, אלא היא נוצרה עבור קבוצת האנשים הזאת, ואם היא הצליחה לגעת אצלם בנקודה עמוקה, אז זאת יצירה משמעותית. זאת אומרת, כשאני אומר שהיצירה הזאת גרמה לי התרגשות רבה, זה סטייטמנט על היצירה, לא רק עליי. זה בעצם הטענה. ולכן יש דבר כזה, יצירת אומנות טובה ויצירת אומנות פחות טובה, יצירת אומנות נשגבת, מפעימה, טובה או גרועה, או חסרת ערך. זאת אומרת, וזה סטייטמנט על יצירות האומנות, ולא רק על האנשים שמסתכלים עליהם, או על הקהל שמסתכל עליהם. למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי בקשר לאמונה, כשבן אדם אומר, אני מאמין באלוקים, נדמה לי שגישה רווחת, הרבה מאוד אנשים יפרשו את זה בתור, יש בתוכי סוג מסוים של רגש או של חוויה. אני חווה קשר לאיזשהו משהו שמחוץ לי, או מרגיש את נוכחותו של משהו שמחוץ לי, ואז הצעד הבא הוא לומר שבעצם זה סטייטמנט עליי, ולא על המציאות בחוץ. כשאני אומר אני אדם מאמין, אני בעצם מתכוון לומר, יש לי איזשהו מבנה נפשי שבתוכי מקננת חוויה או רגש או תחושה של אמונה. זה הכל, זאת לא טענה על העולם. ואם באמת זאת המשמעות של, 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 של אמירה על אמונה, אז מי שנגיד אין לו את הרגש הזה, אתאיסט, אז בעצם הוא בסך הכל גם מדווח לנו רק על מה שקורה בתוכו. וכשהוא אומר אני לא מאמין באלוקים, הוא בעצם אומר בתוכי אין את הרגש הזה, זה סטייטמנט עליו. אז לפי הפרשנות הזאת בעצם אין לנו בכלל ויכוח. ההבדל בין המאמין לבין האתאיסט הוא הבדל בין שני סוגי אישיות. זאת אומרת, יש אישיות שיש בתוכה רגשות אמוניים, ויש אישיות שאין אדישה לרגשות האלה, אין לרגשות כאלה, ולכן אין, הוא ריק מבחינת הרגשות האלה, הוא ריק בתוכו. והדיון בינינו בעצם הוא דיון מדומה, כי זה בכלל לא מדובר בוויכוח, זה בסך הכל שני סוגים של אנשים, זה הכל. בדיוק כמו הדוגמה הזאת של המפל. ואני חושב שבהקשר של אמונה, זו תופעה מאוד מאוד רווחת, הפרשנות הזאת לאמירות של אני מאמין באלוקים, כאשר זה יכול לבוא משני מקומות שונים, הפרשנות הזאת. זאת יכולה להיות פרשנות של אנשים שהם בתפיסתם אתאיסטים, הם באמת חושבים שאין אלוקים, זה לא עניין של מבנה נפשי. ואז כשהם פוגשים מישהו שאומר, אני כן מאמין באלוקים, אז הם מפרשים את האמירה שלו כאיזושהי אמירה עליו, לא על המציאות, כי במציאות אין כלום, לשיטתם. אז כיוון שכך, אם מישהו בא ואומר, אבל אני כן מאמין באלוקים, אז הם מפרשים את זה שזה סטייטמנט עליו, זו טענה עליו, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא חש רגשות כאלה למרות שבחוץ אין כלום. חש רגשות סגב למרות שהמפל שעומד מולו הוא סתם מפלון לא מרשים, אוקיי? אז בסדר, יכול להיות בן אדם שמפלון לא מרשים, מאוד מרשים אותו, אבל זה לא סטייטמנט על המפלון, זה סטייטמנט עליו. אז באותה מידה, מתוך תפיסת עולם אתאיסטית, יכולה לבוא פרשנות שאומרת אתה, אם אתה מבטא אמונה, אתה בעצם אומר משהו סובייקטיבי. אתה אומר משהו על עצמך, כי בעולם עצמו אין שום דבר. זה כיוון אחד. הכיוון הזה הוא כיוון אתאיסטי אמיתי. זה בן אדם שבאמת חושב שאין אלוקים, והפרשנות שהוא עושה לאמירה שלי, הפרשנות הסובייקטיבית, שהוא עושה לאמירה שלי, נובעת מהמסקנה שלו שאין אלוקים. אין אלוקים, אז איך בן אדם אומר שהוא מאמין שיש? כנראה הוא חי באשליה. כנראה יש לו איזשהו מבנה נפשי שגורם לו לחוש את הדברים האלה, אוקיי? ואז מתעוררות כל הבדיחות האלה, כן, על מפלצת הספגטי המעופפת, וכל החבר הדמיוני וכל הדברים האחרים, שאומרים, כן, צוחקים על האנשים המאמינים, שכן, גם אני מאמין בחברים דמיוניים שמדברים עליי בחלום הלילה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בעצם אומרים לך, לך תיקח כדור, תתאשפז, תטפל בבעיה שלך. כיוון שבעצם בסופו של דבר הכל זה סובייקטיבי בתוכך, אתה שומע קולות, אבל אין שום דבר באמת שמשמיע את הקולות האלה. אין שום דבר בחוץ. זה מנקודת מבט אתאיסטית. אבל האמירות האלה יכולות לבוא גם מנקודת מבט פוסט-מודרנית, לא אתאיסטית. זה הנקודת מבט שתיאר לואיס קודם, של שני המחברים האלה של הספר. ושם הטענה היא, זה לא שאלה אם יש או אין אלוקים, אלא אני בכלל לא תופס אמירות מהסוג הזה כאמירות על העולם. בלי קשר כרגע לשאלה מה באמת יש בעולם, אולי בגלל שאין לי בכלל נגישות למה שקורה בעולם עצמו, ולכן גם אם יש או אין בעולם זה לא רלוונטי, אבל אני מתייחס לסוג האמירה הזה כאמירה על האדם עצמו. זאת כבר טעות פילוסופית. זה כבר לא שאלה של ויכוח או... או, או, או או הבעת עמדה אתאיסטית, ואפשר עכשיו לדון אם אתה כן צודק או שאתה לא צודק. כאן יש טעות פילוסופית, אותה טעות פילוסופית שמדבר עליה לואיס. זה אנשים שפשוט מפרשים לא נכון את האמירות האלה, לא כי הם חושבים שאין אלוקים. כי מראש, לדעתם, מה שאני אומר, אני רק אומר אמירה על הרגשות שיש בתוכי, זה הכל. אני לא אומר אמירה על שום דבר אחר שיש שם בחוץ. זה הפרשנות שבעצם הופכת את הכל לנרטיב, לשיח סובייקטיבי, ולא לטענות על העולם. אין דבר כזה טענות על העולם. אני לא יכול לומר טענות על העולם, לפחות לא בתחומים האלה, ולכן בעצם בהכרח כל האמירות האלה הן אמירות עליי, ולא על העולם. זה לבוא ממקום אחר. וכאן, כנגד הטענה השנייה, הפרשנות השנייה, אני רוצה להביא בדיוק את מה שאמר לואיס. כשאני אומר שאני מאמין באלוקים, זה לא שונה באופן עקרוני מהאמירה של אני רואה פה מראה נשגב. כמו שאמרתי קודם, כשאני אומר אני רואה פה מראה נשגב, אני באמת מתאר על תחושות שיש, אני מדבר על תחושות שיש בתוכי, תחושות סגב. אבל אני משתמש בתחושות האלה כדי לתאר משהו שיש בעולם עצמו. משהו במראה של המפל הזה באמת אמור להיות נשגב, באמת אמור לעורר רגשות כאלה. אני משתמש בשפה של מה זה עושה לי כדי לומר משהו על הדבר עצמו. גם בהקשר של האמונה, זה נכון שאפשר לדבר על תחושות של אמונה במובן הסובייקטיבי. בן אדם חווה אמונה, בן אדם מרגיש אמונה, בן אדם לא יודע מה, לא משנה, חווה או מרגיש בצורות שונות את האמונה. אבל אדם מאמין זה אדם שמשתמש בתחושות או ברגשות האלה כדי לטעון משהו על המציאות בחוץ. אדם שטוען טענות רק על עצמו, אומר, יש בתוכי רגשות רליגיוזיים, הוא לא אדם מאמין. יש הרבה אתאיסטים שמדווחים בנסיבות מסוימות על רגשות רליגיוזיים בתוכם. יכול להיות איינשטיין כנראה היה משהו כזה, וכולם לא אוהבים לצטט אותו בתור מאמין גדול. יש קצת סתירות, אני חושב, בין מקומות שונים, אבל בגדול נדמה לי שהוא לא האמין בשום דבר. הוא כן, אבל דיבר על תחושות הסגב או הרגש הרליגיוזי שנמצא בתוכו כשהוא עומד מול העולם הפיזיקלי, כן, העולם המבנה שלו כל כך מרשים שזה מעורר אצלו תחושות, אבל הוא לא עסיק מכאן, אני חושב, איזושהי מסקנה תיאולוגית על זה שיש באמת משהו או מישהו שיצר את הדבר הזה. ולכן כן, הדתיות שלו האמין הזה דתיות פנתאיסטית, שפינוזיסטית כזאת. לא האמין באלוקים במובן, לא יודע, פרסונלי או במובן כיש מובחן. וכנ"ל אומנים שונים שיכולים להיות אתאיסטים גמורים בתפיסת עולמם, אבל כשהם עוסקים באומנות, מתעוררים בהם רגשות רליגיוזיים. הרבה פעמים אנשים שרואים את האומנים עם עיניים מבריקות, מדברות על איזשהו תחום אומנותי, אתה מבין שהם באמת חווים חוויות מאוד מאוד חזקות, ויש כאלה שמתייחסים לזה כחוויות רליגיוזיות. משהו רוחני, עמוק, רליגיוזי וכו', בלי קשר לאמונה באלוקים בכלל. זה באמת טענה עליי. כשאתה אומר אמירות מהסוג הזה, אתה בעצם טוען טענה על עצמך. אתה לא טוען טענה שיש אלוקים, אתה אומר, אני חש כאילו, תחושות כאילו שהיה אלוקים, אוקיי? אבל אדם מאמין, מבחינתי לפחות, אדם שאומר, אני מאמין באלוקים, לא מתכוון רק לומר, יש בתוכי תחושות כאלה. אלא הוא אומר, יש, אולי יש בתוכו תחושות כאלה, אבל הוא משתמש בתחושות כדי לתאר משהו בעולם עצמו. ובעצם מה שהוא טוען, זה את הטענה, יש אלוקים. טענה על העולם, טענת עובדה. אם תחשבו על זה קצת, אז אתם תראו שכאשר אני אומר, יש מולי קיר צהוב, אני גם בעצם אומר, טענה עליי ולא על העולם. כי כל מה שאני אומר, זה שבהכרה שלי, בהכרה הוויזואלית שלי, נמצאת איזושהי תמונה של קיר צהוב. כלומר, אני, מה שאני מתאר, אני תמיד מתאר את התמונות שנמצאות בתוכי. אני לא מתאר את העולם עצמו, כי אני לא יודע איך עושים את זה. אני מתאר את התמונה שיש בתוכי של העולם, אוקיי? אז שאני אומר, יש מולי קיר צהוב, יכולים היו שני המחברים של לואיס לבוא ולומר, אל תתייחסו לזה כאמירה על המציאות. זאת אמירה של האדם על עצמו. הוא אומר עכשיו, אני מול העיניים שלי, או מול הבהכרה, בתודעה שלי, אני רואה מולי תמונה של קיר צהוב. שזה נכון, זה באמת מה שהבן אדם אומר, כשהוא אומר, אני רואה מולי קיר צהוב. אבל השאלה אם זה רק זה. והטענה היא שלא. הטענה שיש מולי משהו, שכאשר אני מתרגם אותו לשפה הסובייקטיבית שלי, זה בעצם תמונה של קיר צהוב. התמונה של קיר צהוב באמת נמצאת רק בהכרה שלי. אבל ברור שהתמונה הזאת בעיניי משקפת משהו שקיים בעולם עצמו, שיוצר את התמונה הזאת. וכשאני אומר יש מולי קיר צהוב, אני משתמש בביטוי ששאוב מהעולם המושגים או העולם ההכרות שלי, אבל אני משתמש בזה כדי לתאר משהו שיש בעולם עצמו. לא, תמיד הבן אדם כשהוא מדבר, הוא מדבר באמצעות מושגים שלו. אבל כשהוא מדבר על העולם, אז גם כשהוא עושה את זה באמצעות מושגים שלו, זה דיבור על העולם. כן, הדוגמה שחביבה עליי בהקשר הזה, זה דוגמה של העץ שנופל ביער, כן, השאלה המפורסמת, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול? אז אני חושב שרוב האנשים כששואלים אותם את השאלה הזאת, הם צוחקים כזה, כי כאילו ברור שהוא משמיע קול, אז מה אם אני לא נמצא שם בכלל? איזה מין התפלספות מטופשת זאת. אבל האמת היא כמובן הפוכה. ברור שהוא לא משמיע קול. ברור שכל עוד לא נמצא שם מישהו עם אוזן, עם אור טוב, אין שם קול. למה? בגלל שהמושג קול, זה תופעה הכרתית, בעולם עצמו אין קול, קולות קיימים רק בהכרה שלנו, כאשר גל לחץ באוויר, גל אקוסטי, פוגע באור הטוף שלי, הוא יוצר אצלי בפנים תחושה של קול, או הכרה, או כן, תופעה של קול, אבל הקול קיים אך ורק אצלי בפנים, בעולם עצמו אין קולות, בעולם עצמו יש אוויר שזז, יש גלי לחץ באוויר, זה הכל. הכל זה מה שנוצר כאשר גל לחץ כזה פוגע באור הטוף שלי, אז בהכרה שלי בפנים נוצר קול. אז האמת היא שאם אף אחד לא נמצא שם, אז אין שם קול. מה שיש שם זה גל אקוסטי באוויר. אבל קול זה צריך אור טוב שהגל האקוסטי הזה יפגע בו, כדי שתיווצר תופעה של קול. זה מצד אחד. מצד שני, למה מתכוונים באמת האנשים? האנשים מתכוונים לומר, ברור שיש שם קול, הכוונה ברור שיש שם גל אקוסטי. שאם תשים שם אוזן, תשמע קול. זה מה שמתכוונים לומר. ובמובן הזה ברור שזה נכון. זאת אומרת, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, הוא משמיע קול במובן הזה. הוא משמיע קול, הכוונה הוא יוצר גל אקוסטי של לחץ באוויר, והאינדיקציה היא שאם אני אשים שם אוזן עם אור הטוף שלי, תיווצר אצלי תופעה של קול, אצלי בפנים. אז אני משתמש בקול שהוא יצור סובייקטיבי, כדי לתאר משהו במציאות עצמה, גל אקוסטי. או אם תרצו אור, זה אותו דבר, כן? עם ישראל רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? אז האמת שרואים את הקולות זה דבר בסך הכל מאוד פשוט. ניתוח מוח פשוט יכול לעשות את זה. אתה בסך הכל מחבר את עצב הראייה, כן? אתה לוקח את המידע שמגיע מהעין למרכז השמיעה, או סליחה, הפוך, את העצב שמופיע, שעובר מהאוזן אל המוח, ואתה מחבר את העצב הזה, לא עצב, זה עצב, אתה מחבר את העצב הזה למרכז השמיעה, ואז אתה תשמע למרכז הראייה, סליחה, ואז אתה תראה קולות, כיוון שהפענוח של המידע האקוסטי שבא מהאוזן, יהיה פענוח ויזואלי, זה יתורגם לתמונה ולא לקולות. העובדה שזה מתורגם לקולות, זה פשוט בגלל שהמידע מהאוזן הולך למרכז השמיעה. אם הוא היה הולך למרכז הראייה, זה היה מתורגם למראות. פירוש הדבר שהמראות או הקולות הן בסך הכל תופעות שנמצאות אצלי בפנים. הן לא בעולם עצמו, בעולם עצמו אין לא מראות ולא קולות. המראות והקולות זה מושגים פנימיים שלי, שאני משתמש בהם כדי לתאר דברים בתוכי, אבל ברור שאני משתמש בהם כאינדיקציה למשהו שקורה בחוץ. כשאני אומר, אני רואה עכשיו אור צהוב, אני בעצם אומר, יש בחוץ גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. רק בשפה היומיומית משתמשים במונח אור צהוב כדי לתאר את זה. ולמה? כי אנחנו יודעים שאצלנו בדרך כלל, מי שלא עיוור צבעים או אנשים שבנויים בצורה סבירה, אצלהם גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה מתורגם לאור בצבע צהוב, זה הכל. אז נכון שהאור בצבע צהוב נמצא רק אצלי בפנים, אבל האמירה שאני רואה עכשיו משהו צהוב היא אמירה על המציאות עצמה, שאני משתמש בשפה הפנימית שלי כדי לומר אותה. אתם רואים, אני פשוט מכל מיני כיוונים אומר את אותו דבר בעצם, אני אנסה להגיד שמצד אחד זה נכון שאנחנו משתמשים בשפה ובעולם מושגים שהוא כל כולו עולם פנימי שלנו, אבל אנחנו עושים בזה שימוש כדי לומר משהו על המציאות עצמה. אנחנו לא רק מדברים עלינו עצמנו, אלא ברור שמטבע הדברים, בשפה שלנו, אנחנו מתארים את מה שאנחנו רואים בעולם בשפה שלנו. כל אחד משתמש בשפה שמוכרת לו. אבל זה לא אומר שהטענה היא טענה עליי. הטענה היא טענה על העולם. בקיצור, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכאשר אני אומר, אני מאמין באלוקים, כוונתי לא לומר שום דבר אחר, אלא את הטענה, יש אלוקים. זה הכל, זה אותו דבר. להגיד, אני מאמין באלוקים, פירושו, יש אלוקים. טענת עובדה פשוטה על העולם. והנכון שהמושג אמונה מתאר איזשהו סוג של חוויה בתוכי, אבל החוויה הזאת משמשת אותי כדי לומר משהו על העולם, בדיוק כמו שראינו בכל הדוגמאות הקודמות. ולכן הרבה פעמים כששומעים אותי אומר אני מאמין באלוקים, אומרים כן כן ואני מאמין במפלצת הספגטי המעופפת, כי אנשים מפרשים את זה כאיזושהי אמירה עליי, כי אני מתאר לכם תחושות או רגשות שמקננים בתוכי. אבל האמת שזה לא נכון. אני משתמש בשפה הסובייקטיבית והפנימית שלי כדי לומר משהו על העולם. ואני אומר שאם יש בתוכי רגש או חוויה של אמונה, זה בעצם מבחינתי אינדיקציה לזה שאני תופס שיש אלוקים. כמו שהתמונה של השולחן או הקיר שנמצא מולי, היא אינדיקציה לזה שיש מולי קיר בעולם עצמו. יש פה קיר או שולחן. כל תיאור שאני אתן על הקיר ועל השולחן האלה יהיה במונחי המושגים שלי, כן, בשפה שלי. אבל זה תיאור של הדברים שנמצאים שם בחוץ. אותו דבר גם הטענה, טענה שאני מאמין באלוקים, בעצם אני עכשיו מתרגם אותה לטענה יש אלוקים, זו טענת עובדה. טוב, פה... אני רוצה להציג את זה, אני אעשה פה מיוט, יש פה איזה אנשים. אני רוצה לסגת רגע אחורה כדי להבין מאיפה שורש הבלבול. למה הדברים האלה מתפרשים הרבה פעמים כאמירות סובייקטיביות? ושוב פעם אני אומר, אני לא מדבר על אתאיסטים שמפרשים את זה כאמירות סובייקטיביות, כי שם זה נובע פשוט מוויכוח. ואתה חושב שאין אלוקים, ולכן הוא אומר, אם אתה חווה את זה שיש אלוקים, זה כנראה חוויה סובייקטיבית שלך. כי הרי אין באמת משהו בחוץ שמעורר את זה. זאת טענת עובדה, הוא טוען שאין אלוקים, אני טוען שיש אלוקים, ויש לנו איזשהו ויכוח. אז שהוא עושה פרשנות לטענות שלי, זה לא בא ממקום פילוסופי, זה בא מהכרת המציאות. הוא אומר, אין אלוקים, ממילא מה שאתה מרגיש שיש אלוקים, זה כנראה רגע סובייקטיבי. אני מדבר על ההסתכלות הסובייקטיבית המהותית. זאת אומרת, הטענה שאומרת שגם האמירה יש אלוקים וגם האמירה אין אלוקים, הן כולן אמירות סובייקטיביות. הן לא מדברות על המציאות עצמה. מאיפה זה הגיע? אז בשביל להבין קצת את העניין הזה, אני רוצה רגע להגיע לכמה יסודות, לכמה יסודות בתורת ההכרה ובלוגיקה. כבר אריסטו הבחין בין שני סוגי משפטים. יש טענות, ויש משפטים שהם לא טענות. משפטים שהם לא טענות, אלה משפטים כמו, אני שואל אותך, לאן אתה הולך עכשיו? זה לא טענה, אני לא טוען פה משהו, אני שואל, המשפט עושה פונקציה שונה, לא פונקציה של טעינה, אלא פונקציה של שאלה, במקרה הזה, או ציווי. אני אומר לך, לך למקום פלוני מחר בבוקר. בסדר? אז אני מצווה אותך לעשות משהו, זאת לא טענה. האינדיקציה להבדל בין משפט שהוא לא טענה, לבין טענה, זה בשאלה אם אתה יכול להגיד עליו שהוא אמיתי או שקרי. משפט שאפשר להגיד עליו שהוא אמיתי או שהוא שקרי, זה מה שנקרא טענה. אתה טוען טענה, אז אם הטענה היא אמיתית, היא אמיתית, ואם היא שקרית, אז היא שקרית. משפט שלא טוען טענה, לא שייך לומר עליו שהוא משפט אמיתי או שהוא משפט שקרי. כשאני אומר, שואל אותך מה השעה, אף אחד לא יגיד על המשפט הזה שאמרתי עכשיו שהוא משפט אמיתי. או משפט שקרי, או הוא לא רלוונטי, הוא לא נמדד במונחי אמת או שקר. ציווי או שאלה לא נמדדים במונחי אמת או שקר, כי הם לא טוענים שום דבר. אז הטענה הזאת לא יכולה להיות לא אמיתית ולא שקרית. אוקיי? אז לכן יש לנו משפטים בשפה שלנו, שבעצם לא טוענים טענות, אלא הם מבעים לשוניים אחרים. הם לא טענות, הם משהו אחר. והאינדיקציה היא האם אפשר להגיד עליו שזה אמיתי או שקרי. עכשיו, מה מבחין בין שני סוגי המשפטים האלה? המשפטים מהסוג של הטענות הם משפטים שמתייחסים לעולם. כשאני טוען טענה, אני בעצם אומר, יש פה בחוץ עץ ירוק. אז אני טוען איזושהי טענה לעולם שם בחוץ. ואז אפשר לבוא ולשאול האם הטענה הזאת היא אמיתית, או שקרית. איך קובעים את זה? פשוט מסתכלים. אם באמת יש שם עץ ירוק, אז הטענה היא אמיתית. אם אין שם עץ ירוק, אז הטענה היא טענה שקרית. זאת אומרת שהפעולה של הצמדת ערך אמת לטענה, אמת או שקר, היא בעצם פעולה של השוואה. השוואה בין תוכן הטענה לבין מצב העניינים בעולם שאותו הטענה מתארת. אם ההשוואה מצביעה על הלימה, כן, יש התאמה ביניהם, אז הטענה היא אמיתית. אם אין הלימה, אין בחוץ עץ ירוק במקרה הזה, אז הטענה היא טענה שקרית. בכל מקרה, טענה מהסוג הזה, מבחינה קטגוריאלית, היא טענת עובדה. גם טענה שקרית היא טענת עובדה. רק היא טוענת טענת עובדה לא נכונה. טענה שהיא בכלל לא טענת עובדה, היא לא טענה שקרית. היא גם לא טענה אמיתית. היא לא טענה, בכלל. היא לא טוענת כלום. אז אי אפשר להגיד עליה לא שהיא אמיתית ולא שהיא שקרית. בסדר? וטענות זה לא רק טענות אמיתיות. גם טענות שקריות הן טענות. כי הן אומרות משהו על העולם. במקרה הזה הן אומרות משהו לא נכון על העולם. לא חשוב, אבל הכוונה שלהן זה לומר משהו על העולם. לכן מדובר פה בעצם בטענות, אוקיי? לעומת זאת, משפטים שלא טוענים טענות, זה משפטים שבעצם לא, הפונקציה שלהם היא לא טעינה, אני לא אומר משהו על העולם. אני שואל אותך מה השעה, או אני מצווה עליך ללכת למקום כלשהו מחר, או אני מצווה עליך להניח תפילין, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה לא טענות על העולם. אי אפשר להגיד על זה שזה, אומרים לי, והיו לו תטפות בין עיניך, זו טענת אמת או טענת שקר? זו לא טענה בכלל, לא אמת ולא שקר, זה ציווי. אוקיי? אומרים לך, תניח תפילין. אין פה, לא שייך לדבר על זה במונחים שזה אמיתי או שזה שקרי. זה לא רלוונטי, כי זה לא טוען שום טענה. עכשיו, יש גישה, על זה דיברתי כבר בעבר, יש תפיסות שמנסות להציע קריטריון למה ההבדל בין טענה לבין משפט שהוא לא טוען טענה, או סמי טענות, פסוידו טענות אצל טרסקי, או אצל קרמה, סליחה. יש דברים שהם נחזים להיות טענה, אבל הם לא. למשל, הוא למשל רוצה לומר, הטענה יש אלוקים. הוא רוצה לומר, זה פסוידו טענה, זה לא טענה. למה? בגלל שזה נשמע כמו טענה, כי זה כאילו שאתה טוען משהו על העולם. אבל האמת, שאין לנו הרי שום דרך לבדוק, לעשות את ההשוואה, כדי לראות האם הטענה הזאת היא טענה אמיתית או טענה שקרית. על מה אני אמור להסתכל כדי לבדוק אותך? כדי לקבוע האם הטענה הזאת היא אמיתית או שקרית. אין דרך להסתכל על העולם ולראות אם יש או אין אלוקים. וכיוון שכך, הטענה הזאת היא לכאורה טענת עובדה, אבל האמת היא שזה רק פסוידו טענה. זה לא באמת טענה. כך טוען קרנף וכך טוענים פוזיטיביסטים לוגיים רבים. פוזיטיביזם לוגי זה תפיסה ששררה בראש. הייתה מאוד פופולרית בתחילת המאה ה-20, עד אמצע המאה ה-20, משהו כזה. אם ניקח את זה לצורה למקומות אחרים למשל, אני אביא עוד דוגמאות, יש למשל דוגמה נוספת, אני אומר, יש בעולם מיליון נקודה שתיים תנינים, אוקיי? עכשיו, האם זו טענת עובדה או לא? הטענים פוזיטיביסטים לוגיים שיאמרו שלא. למה לא? כי אין לנו באמת דרך אמיתית לבדוק כמה תנינים יש בעולם. אתה אף פעם לא יודע אם ראית את כולם או פספסת מישהו מהם, אחד מת, השני נולד, אין דרך להחזיק את כל התנינים בעולם במקום אחד ולספור אותם ולדעת ברגע מסוים כמה תנינים בדיוק יש בעולם. או במילים אחרות, אין לנו דרך פרקטית לעשות את ההשוואה כדי לקבוע שהטענה הזאת היא טענה אמיתית.
אבל זה שאלה של גבול, לא? הרי בוא נגיד שאתה אומר, יש 9 מיליון תושבים במדינת ישראל. כן. אין לך באמת דרך לדעת בדיוק ו...
אותו דבר, מה...
אמרת עכשיו, זה בדיוק נולד מישהו, מת מישהו, אז איפה הגבול?
אין גבול, זה גם לא יהיה טענת עובדה. זה אותו דבר, מה ההבדל? כל דבר שאין לנו דרך פרקטית למדוד אותו, כן, לקבוע שהוא אמיתי או שקרי, הוא בעצם רק פסוידו טענה. כך טוענים הפוזיטיביסטים הלוגיים. אוקיי?
זה שייך ל... אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם?
לא, אני מדבר כרגע, אפילו אם אני מדבר על, אני אמרתי 1,000,002, אבל מדבר על 1,254,437 תנינים. בסדר? אפשר לצמצם, יכול להיות מספר כזה. אם תספור, יכול להיות שהוא יצא המספר הנכון. רק אין דרך פרקטית לספור.
אבל...
אפשר לצמצם, זה משהו שהוא מהותי, זה לא משהו שהוא טכני.
אבל ההגדרה של פרקטי היא רלטיבית, היא סובייקטיבית, כלומר, אם אני חי על אי, אז אני, יש טענות שאני אוכל לאמת, ויש טענות שאני לא אוכל לאמת. אז עולם ההגדרה של מה עם טענות ומה לא טענות בשפה, הוא מאוד סובייקטיבי.
כשאתה טוען טענה, זה תלוי כמובן בנסיבות. למשל היום, אנחנו יכולים לטעון שהירח יש לו אדמה. למה? כי היום יש לנו את הטכנולוגיה להגיע לירח עם חללית, ולבדוק את זה. לעומת זאת, כשהפילוסופים היווניים טענו טענות על הירח, אז יגיד קרנפ, זאת לא הייתה טענה. כי לא היה להם שום דרך באמת לבדוק אם זה אמיתי או שקרי. אתה צריך להבין שמאחורי האמירה הזאת יש משהו שהוא לא כל כך טיפשי כמו שהוא נשמע. זאת אומרת, יש, הטענה בעצם, מה שבעצם קרנאפ רוצה לומר, זה שאם אני לא יכול לבדוק האם לירח יש אדמה או אין אדמה, הרי גם לך אין שום דרך לדעת את זה. לא רק לי. אז גם כשאתה אומר את הטענה הזאת, אז אי אפשר באמת להתייחס לזה כטענה. וסתם מילים. אני חושב שבמובן מסוים הוא מתכוון לזה. אבל צריך להיזהר, בגלל שברור שכשאני מדבר ברמה הקטגוריאלית, האם אתה טוען משהו על העולם כשאתה אומר שמספר התנינים הוא כזה וכזה? ודאי שכן. זה שאין לי דרך פרקטית לספור אותם, זה נכון. ואולי גם לא היה לי שום דרך לדעת שזה המספר. גם זה נכון. אבל עדיין אי אפשר לומר שהטענה הזאת היא לא טענה. היא לא טוענת משהו על העולם. או טענה נכונה, או טענה לא נכונה, או טענת אמת, או טענת שקר, אבל זו טענה על העולם.
מה אם אני אגיד שהשמש יעלה מחר?
כן.
אז האם זה טענה או לא טענה? יש
דרך באמת? לדעתי בוודאי שכן.
אבל סוף סוף אי אפשר לבדוק את זה מאחוז, אי אפשר לדעת מאחוז שזה יקרה.
תקיע למחר ותראה.
יש לי עוד שאלה, יש דברים בפיזיקה המודרנית, כמו מולטיברס או משהו, שעקרונית אני אומר שיש אין סוף עולמות או משהו, אין דרך אפילו עקרונית לבדוק את זה, זה לא פרקטי.
קודם כל, יש פיזיקאים שרוצים לטעון שיש דרכים לנסות לבדוק.
אוקיי.
אז זה אני גם, עוד פעם, אני לא מספיק מעודכן בפרטים, אבל אני מכיר את הכנופיה הזאת, כנופיית הוקינג. זה כל מיני כאלה שכל קשר בינם לבין פיזיקה מקרי בהחלט. בכל אופן, שמה, אם תגדיר טוב את המושג יקומים, זה לא עולמות, זה יקומים, אם תגדיר את את המושג יקומים, אני אגיד שזו טענת עובדה, גם אם אי אפשר לבדוק אותה. כי סוף סוף, או שיש או שאין, יכול להיות שאני לא יכול לדעת את זה, אבל אני כן טוען משהו על העולם, אלא שהתחושה שלי זה שבהקשר ההוא יש בעיה, וכאן כבר כן אולי מגיעים לבעיית העמימות שהוזכרה קודם, או על האפשר לצמצם, זה לא בדיוק אפשר לצמצם, אבל זה בעיה דומה, אני לא בטוח שאנשים האלה מבינים על מה הם מדברים כשמדברים על יקומים. באיזה מובן יש יקומים שונים? הם תופסים חלל שונה? באיזה מובן הם יקומים שונים? למה לא להגיד שזה פנים שונות של היקום שלנו? למה זה? אז אני לא בטוח עד כמה מוגדר בכלל המושג הזה יקומים שונים, וזאת מחלה שהפוזיטיביסטים הלוגיים צודקים כשמצביעים עליה. הם טוענים שכשאנחנו מדברים על מטאפיזיקה, זה פסוידו טענות, והאינדיקציה היא שאי אפשר לעשות ניסוי שיבדוק האם הטענה היא טענה אמיתית או טענה שקרית. אבל זה רק אינדיקציה. בעצם מה שעומד מאחורי זה, הם רוצים לטעון שהמושגים שעליהם אנחנו מדברים, הם בכלל לא מושגים מוגדרים. והאינדיקציה היא שתנסה לבדוק את זה, לא תצליח. ואז זה כבר יותר משמעותי. כי באמת, אם אתה אומר שהמושג אלוקים, נגיד, בכלל לא מושג מוגדר, אתה אומר מילה שאין לה משמעות, אז כאן בהחלט אפשר לשמוע שלהגיד יש אלוקים, זה בכלל לא טענה. כמו להגיד יש בלה 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 בלה. אין לזה שום משמעות. אז לא אמרת כלום. לא אמרת כלום, לא כי אי אפשר לבדוק. זה נכון שאי אפשר לבדוק, אבל זה שאי אפשר לבדוק זה אינדיקציה. זה לא הסיבה. זה אינדיקציה לזה שבעצם אתה לא טוען פה כלום. אוקיי? אז לכן צריך להבחין. כשאתה אומר שהטענה יש אלוקים היא לא טענה, זה יכול לבוא ממקום שאומר, המושג אלוקים הוא לא מושג מוגדר בכלל. נגיד הוא מכיל סתירות, או שהוא לא מושג מוגדר היטב, מסיבות שונות, ולכן כשאתה אומר יש אלוקים, זאת לא טענה. יכול לבוא מישהו אחר ולומר, כשאתה אומר יש אלוקים, זאת לא טענה, כי אין לי דרך אמפירית לבדוק את זה, או דרך אחרת, לבדוק את זה. טענה שונה, טיעון שונה, אוקיי? לטיעון השני אני לא מסכים. לטיעון הראשון זה לא כל כך פשוט. אם המושג הוא סתירתי, אז אני מסכים לטיעון הראשון, אם המושג הוא רק לא מוגדר עד הסוף, לא בהכרח. אני יכול לטעון טענה גם על מושגים שלא מוגדרים עד הסוף. אבל זה עוד נדבר. אז לכן, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהמשפט או הטענה יש אלוקים, יש הרבה אנשים שנוטים לראות את זה כטענה, אני חווה חוויית אמונה, טענה סובייקטיבית. והבסיס לזה הוא בעצם איזשהו סוג של פוזיטיביזם שאומר שאתה עוסק במטאפיזיקה, זה לא משהו אמפירי, זה מושגים שהם לא מוגדרים, טענות שונות אגב, שזה לא אמפירי ושהמושגים לא מוגדרים, ולכן אנחנו אומרים שכשאתה אומר יש אלוקים, אתה בעצם טוען טענות על עצמך. יש בתוכי איזשהו סוג של חוויה כזה או אחר, ולא טענה על העולם. לעומת זאת, אני רוצה לטעון שהאדם המאמין, כשהוא אומר יש אלוקים, הוא מתכוון לטעון טענה על העולם. ולכן הפוזיטיביסט הלוגי יכול להגיד לו, איך אתה בודק את זה? שאלה מצוינת, נצטרך לחשוב עליה. אבל אני טוען שגם אם אני לא יכול לבדוק את זה, זה עוד לא אומר שלא מדובר בטענה. מדובר בטענה. רק יכול להיות שאין לי דרך לבדוק את זה. אולי כן, אולי לא, נראה בהמשך, אבל זה שאין לי דרך לבדוק את זה לא אומר שזה לא טענה. לעומת זאת, אם תגיד שהמושג הזה הוא מושג מופרך, סתירתי, לא מוגדר, זה כבר סוג אחר של התמודדות. אם הוא סתירתי, אז אני מסכים לגמרי, אז לא אמרת כלום. אם הוא לא מוגדר, אז מה? יכול להיות שאני טוען טענה לקיומו של משהו, שההגדרה שלו לא לגמרי סגורה אצלי. אבל עדיין אני טוען איזושהי טענה שיש לה תוכן מסוים, ועל זה עוד נדבר בהמשך. אוקיי, אני אעצור כאן. אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר עכשיו.
דרך רגיל, כשבן אדם אומר יש אלוקים, הוא לא מתכוון סתם אמירה מופשט, אבל הוא אומר, הוא מתכוון למשהו, לדוגמה, ביהדות, שהיה התגלות על הר סיני, זה כן טענה עובדתית.
לא, אז הוא לא אומר יש אלוקים, הוא אומר אלוקים התגלה בסיני. זה אמירה
אחרת. כן, אבל בדרך כלל, כשאנשים אומרים יש אלוקים, הם מתכוונים לדברים כאלו.
אוקיי, זה צריך לראות את זה. זה אלוקים פילוסופי מול אלוקים דתי, אז זה כבר דאיזם ותאיזם. אז זה פרשי, אני מדבר כרגע על הטענה.
אוקיי. אוקיי.
עוד מישהו? אוקיי.
שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.